אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. על ההפקה איתנו היום לי צדוק, על הביצוע הטכני, שרון לרנר, וגם באולפן יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? גם את באולפן.
מה נשמע?
בסדר.
טוב.
נתקדם?
זמנים רגועים.
כן, הכל נשמע, החדשות נשמעות מאוד מרגיעות.
נכון. אנחנו היום יש לנו תוכנית קפקא.
אנחנו נשארים עם 100 שנים קודם.
כן.
אנחנו חוזרים 100 שנים קודם, יוני 1924, אז נפטר הסופר פרנץ קפקא ממחלת השחפת בפראג.
100 שנה.
כן.
100 שנה למותו.
כן. הוא ציווה להשמיד את הכתבים שלו, את זוכרת את זה בוודאי.
בוודאי.
אחד הדברים הידועים בעולם הספרות בכלל. העניין הזה שהוא ביקש
להשמיד. בעולם גם, לא רק בעולם הספרות.
נכון.
כן.
כידוע, חברו מקס ברוד, שעליו הוטלה המשימה, בגד בו, למרבה המזל. בזכות ההחלטה הבוגדנית הזו, אנחנו יכולים להמשיך ולקרוא את היצירות הענקיות האלה, של אחד הסופרים הגדולים של המאה ה-20. אנחנו נדבר עליו היום עם שניים. אנחנו נדבר עליו עם דוקטור נועם תירוש, ראש המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנחנו נדבר איתו על ספרו, הזכות להישכח. הוא עוסק בצוואה הזאת של קפקא שביקש להישכח, אבל הוא מסתכל על זה בקצת אחרת, קצת רחב יותר, הוא מחבר את זה לנטייה האנושית והיהודית והישראלית בפרט, לזכור ולהיזכר, אולי אפילו למחלה שלנו הזאת, שאנחנו חייבים לזכור ולהיזכר.
לזכור ולא לשכוח.
כן, זה קשור גם למצב שלנו היום, הוא קושר את זה בספר שלו. אחר כך אנחנו נדבר עם צור שיזף בפינת ספרי המסע שלנו, אבל אנחנו מתחילים עם יום עיון לציון 100 שנים למותו של קפקא. דוקטור תמר סתר מהחוג לספרות באוניברסיטת בן גוריון, יחד עם פרופסור מר גלבר, יזמה את יום עיון, הוא יתקיים מחר בבית הסופר בבאר שבע. שלל הרצאות יהיו שם, בין היתר גם ההרצאה שלה, קפקא בין פראג לבאר שבע. שלום דוקטור תמר סתר.
היי, יובל, היי, מאיה, אני רק רוצה לתקן, זה יהיה בבית הסופרים, ואני לא מרצה, אני מנחה את המושב הראשון, קפקא בין פראג לבאר שבע.
אז מה פתאום באר שבע?
יואו, ממש.
מה זה? מה קשור באר שבע עכשיו לקפקא?
ממש, אז יש קשר מפתיע, דוק, מקסים. דוקטור יעל נצר הייתה מורתי בקורס מקסים מדעי הרוח הדיגיטליים לפני 6 שנים, ואני זוכרת שבאחד הימים היא אמרה משהו כמו, סבתא שלי לימדה את קפקא עברית. טוב, זה היה נשמע מעניין, אבל לא התעמקנו מזה. ובספטמבר האחרון ישבתי בפגישת זום עם פרופסור מרק גרלברג ודנה בן זקן ופרופסור יגאל שוורץ ודוקטור דוד גורביץ' וארגנו את הכנס. ואז מרק אמר, כן, פועה בן טובים, היא הייתה אחת מנשות החינוך המרכזיות בבאר שבע, הקימה את התיכון המקיף, הביאה השכלה לכל כך הרבה אנשים בעיר באר שבע, והיא לימדה את קפקא עברית, והם היו בקשר מצוין, וככה נזכרתי שנכדתה הייתה מרצה אצלי באוניברסיטה, ואיך שסיימנו את הפגישה, קיבלתי מייל, מיעל נצר, בלי שום קשר לכנס, אחרי 5 שנים שלא היינו בקשר, אז אני חושבת שזאת הייתה דרישת שלום מקפקא, שמברך את הקשר שנוצר, ויעל ואחותה תגענה מחר לבאר שבע, ותדברנה על סבתן ועל מה שהיא עשתה בעיר, ועל הדמות המיוחדת ופורצת הדרך שהיא הייתה, גם כשהיא הגיעה לפראג, הגיעה לבית המשפחה של אוגו ברגמן, שהוא היה חבר מאוד טוב של קפקא, והוא אמר לה, כדאי שתכירי את קפקא, ואולי אפילו תלמדי אותו עברית, בשלב הזה כבר קפקא ידע מאוד טוב עברית, והיא הייתה המורה התמודה שלו לעברית, והוא ממש התפעל ממנה וכתב לה, והם היו בקשר רדוק, ויעל ואחותה רותי תדברנה על כך, וזה מאוד מעניין, כי היא הצגה עבורו אפשרות שהוא כל הזמן פלירטט איתה, האפשרות של העברית, של הכתיבה בעברית, האפשרות של העלייה לארץ ישראל, להיות לא השכפן שחי בעליית הגג, מסתגר וכותב בבדידותו.
תארי לך אבל שהוא היה בא לפה, ואולי לא היה לו שחפת, ואולי הוא לא היה שכפן, אז הוא היה חלוץ. אני לא יודעת איך זה היה מסתיים כל הדבר הזה.
וואי, ממש מאיה, וזה מקשר אותי להרצאה נוספת שתהיה בכנס של פרופסור מר גלבר, שהוא ידבר על הרומן של ניקול קראוס, שהיא כתבה על אפשרות דומה לזו שציינת כרגע, מה היה קורה אילו קפקה היה מאריך ימים ולא נפטר משחפת, והיה מגיע לתל אביב ומסתובב בה ברחובות עם חברו הטוב, מה?
יער אפל, נכון? זה הספר שהיא כתבה.
כן, יער אפל, בדיוק.
כן, הוא יצא בעברית.
נכון. אז אנחנו בעצם קושרים את כל העניין של הדמיון, קפקא כמדמיין שהדמיון שלו, שהוא ביטא אותו ביצירה הבדיונית, כל כך משפיע עלינו. תחשבו על הגלגול, תחשבו על במושבת העונשין, תחשבו על גזר דין, כל הדברים האלה, המשפט, שמלווים אותנו. קפקא הוא לא רק אדם, הוא ממש מושג, אנחנו אומרים זה ממש מקרה קפקאי, והכנס הזה, המטרה שלו, השאלות שאני מגיעה איתן לכנס, זה בעצם איפה אנחנו מדמיינים את קפקא, איך אנחנו מדמיינים את קפקא 100 שנה לאחר פטירתו, דווקא בישראל, דווקא בעברית, דווקא בבאר שבע, כל השאלות המתעתעות והכל כך מסקרנות לגבי כל האפשרויות שלא התקיימו, כל האפשרויות שדומיינו, זה מאוד מאוד טרגי, הסיפור חיים של קפקא. הוא חלה בשחפת, אבל לא כל האנשים נפטרו משחפת. עצבו הוא טב אחרי הפעם הראשונה שהוא חלה, ואחר כך הוא חלה בשפעת הספרדית, וזה כנראה מה שממש מוטט את מצבו הבריאותי. אז החיים, דיברתם בתחילת השיחה, את ויובל, על החדשות המעודדות במרכאות כפולות שאנחנו חשופים אליהן, החיים של קפקא במלחמת העולם הראשונה ובשנים שלפניה ולאחריה, הוא היה חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, ואחר כך הוא פראג שהוא חי בה, הייתה חלק מצ'כיה. כל המעברים, כל האלימות הפוליטית שהייתה סביבו, זה כל כך משפיע גם על חיינו היום.
תשמעי, אנחנו מסתכלים על זה שהוא מת ב-1924, אז אם הוא לא היה מת, אז הוא היה יכול לחוות גם את החוויה הנהדרת של מלחמת העולם השנייה, למשל.
זה מה שאת צודקת, זה מה שקרה לאחיותיו, הם כולם נרצחו בשואה.
זה כאילו לא היה הרבה עתיד שם, בכל מקרה.
נכון.
אבל את חושבת שמצבו הבריאותי הושפע מהדרך שבה אירופה נראתה בשנים האחרונות לחייו?
בטח. אני מאוד הופתעתי לגלות עד כמה הוא רצה להתגייס. והוא לא עובד חיוני, הוא כל כך הצליח בתוך חברת הביטוח שהוא עבד בה, וזה היה כל כך משמעותי לעבוד בחברת ביטוח בזמן מלחמת העולם הראשונה, כי הגיעו לפראג כל החיילים משדה הקרב, והוא ממש עמד בחזית להצמיד להם תוכניות של הבראה, ושהוא גייס אליהם באופן ציבורי, אלא גם באופן פרטי. והוא אפילו היה אמור לקבל איזושהי מדליה מטעם האימפריה האוסטרו-הונגרית, אבל מה לעשות, ועד שהניירת הושלמה, היא כבר התמוטטה האימפריה הזאת. אבל הוא היה חלק מעיר שהייתה צפופה, ואחד מכל שלושה אנשים בה חלו בשחפת. והשפעת הספרדית, שלעולם לא נדע כמה אנשים מתו ממנה, אבל מיליונים,
הרבה, והיא פגעה, כן.
כן, עשרות מיליונים, והיא פגעה בעיקר זה מזעזע. ויש משהו עוד יותר מזעזע, שכשנודע לו שהוא חולה בשחפת, כאילו משהו בו אפילו נרגע. אולי המחשבות התורדניות, הקונפליקט התמידי, המאבק התמידי שהוא היה בו, כאילו משהו זז שם, הוא הגיע למין איזושהי השלמה עם המצב שלו, כאילו הגורל שלו התגלה לו דרך המחלה שלו, השחפת, ואיזה משהו מהמאבק הצליח להירגע אצלו ברגע שהופכנה המחלה.
זה גם מזכיר דברים שאנחנו נדבר עליהם אולי בהמשך עם דוקטור נועם תירוש, על כך שהאפשרות להתעיין, הטענה שלו היא שזה גם פתרון ולא רק איום, ואנחנו נדבר איתו על זה בהמשך. אני רוצה לשאול אותך, למה את חושבת שקפקא נשאר כל כך רלוונטי לחיים שלנו? אנחנו מדברים הרבה, כמו שאמרת, על זה שמשהו הוא קפקאי, זה נשאר איתנו, והספרות שלו נשארה איתנו. אנחנו מדברים על האבסורד ועל הבירוקרטיה. מה בכל הדברים האלה נשאר כל כך רלוונטי, ומשהו שנכתב לפני יותר מ-100 שנים?
אני חושבת שהאלימות העצמית, הסירוס העצמי, יש את עולם אלים שיוצר את עולם אלים, העולם האלים שמשפיע על התודעה האלימה, כל הדברים האלה הם מוכרים לנו להחריד. אני מאוד שמחתי לשמוע בריאיון של בני ציפר ופרופסור יגאל שוורץ בסוכן תרבות על סמי מיכאל, שסמי מיכאל אמר, מה העניין של הספרות הישראלית עם קפקא? למה כל הזמן חוזרים אל קפקא? יש כאילו הוויות, יש עוד תודעות. ובכל זאת העובדה שאנחנו, שכל כך אוהבים את הספרות הישראלית, ובאמת קפקא הוא אולי הסופר שהכי השפיע עליה, וסופרים כמו סמי מיכאל שבפירוש לא הושפעו מההוויה המייסרת, המיוסרת, מלאת השנאה העצמית שקפקא מסמל, הם נמצאים, אתם יודעים, הם טוב אפילו. אז יש פה דבר שמצביע על ההוויה הישראלית, על ההוויה של הספרות הישראלית.
או האשכנזית, פשוט.
כן. אכן, אכן, שהיא הולכת, ממש ככה, שהיא הולכת אל המקומות הכי, של להאמין למחשבות הכי קשות.
כן.
והיא מגלגלת אותם עוד ועוד.
אולי בגלל זה הוא רוצה שישרפו את הכתבים שלו? כי הוא אמר לעצמו, וואו, אני כן. לא אשאיר להם את כל הדבר הזה, את כל התודעה הזאת, נחסוך מהם את זה, מספיק.
כן, יש בו במכתבים שלו לארוסתו, לפליציה, זה ממש מדהים, הוא כל הזמן מסביר לה למה כדאי לה שלא להתחתן איתו, כמה הוא יאמלל אותה, כמה אין לו מקום בחיים לזוגיות איתה, וכמה לא כדאי לה לטפל בבן אדם כמוהו. אז יש שם כל הזמן את העניין הזה בין הפנים לחוץ, שקפקא סולד מעצמו. וסולד ממה שיש לו להציע, ומצד שני הוא גם רואה בעצמו סופר דגול, מאוד מודע למעלות שלו כסופר, מאוד רוצה להקדיש את החיים שלו ליצירה. אז כל הזמן יש את הדואליות, את הבינאריות, את הדבר הזה שחייב את את המאבק כדי ליצור. היצירה היא לא יכולה שנחת של אהבה עצמית, של פיוס, היא חייבת כל הזמן לבוא ממקום שמשהו אחד צריך להרוג את המשהו השני. תחשבו לדוגמה על הגלגול. האדם שקם בבוקר הוא כבר לא אדם, הוא ג'וק.
כן.
הוא הדבר ההפוך להוויה האנושית. אז הטירוף הזה, העניין הזה שדברים לא משפיעים אחד על השני, יוצרים אחד את השני, נמצאים באיזשהו קיום הדדי, אלא מוחקים אחד את השני. זה משהו שהוא נורא נורא מבהיל מבחינתי בקפקא. אני נבהלתי כשקראתי בו לראשונה, ואני מגיעה עם הבעלה הזאת לכנס, ואני רוצה לדבר עליה, ואני רוצה לחשוב עליה, ואני רוצה לשאול, האם אנחנו יכולים להיחלץ מתוך הלפיתה הקפקאית? האם אנחנו מסוגלים לדמיין אופק אחר? אולי אופק שסמי מיכאל הציע לנו ביצירה. האם אנחנו יכולים גם וגם לתת יותר מקום, לשלב את הדברים ביחד?
זה נכון, אני זוכר גם כן שזה מדהים בעצם שחושבים על זה, שכל הטקסטים האלה, פעם, עתירה, המשפט, הגלגול, הם היו טקסטים שנמדו בבתי הספר התיכון, ואתה אומר, א', זה ממש מלחיץ למישהו שהוא צעיר מדי, זה כמו איזה זוהר כזה, מגלים לך את האמת מהר מדי, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה. ומצד שני, זה גם חומר רדיקלי, זה חומר רדיקלי שיוצר, זה חומר מהפכני שיוצר אנשים שרק רוצים להילחם במערכת. מה אתם מנסים לעשות שם, שם במערכת החינוך? טוב, למרבה המזל אני שומע שכבר מפסיקים ללמד את התכנים האלה שם, זה נראה להם פחות רלוונטי בימינו.
כן, אני זוכרת שכשאני למדתי את הגלגול, אז מורתי הנערצת ניצה קנטור נתנה כל מיני פרשנויות, ואחת מהפרשנויות שנתנו לגלגול זה הפרשנות הסוציאליסטית, שבעצם אותו סוכן בעצם מתנגד לחיים הקפיטליסטיים, והפיכתו לג'וק זה בעצם איזושהי מרדנות, ואני זוכרת שהייתי כל כך לא מסופקת מזה, כי קפקא הוא מציג בפנינו תמצית כל כך אכזרית, כמו שאמרת, שכשנחשפים אליה בגיל צעיר, זה כמו משהו שיכול לעבר אותך, כי אין שום כלים להתמודד עם האכזריות המזוקקת הזאת, וגם העניין החברתי, כאילו לא יכול לרקח אותה, לא יכול לרקח את האמת, אין שום שינוי חברתי ב-י"ב, שיכול להמאם את הכוח של הריצות הפנימית, של הסלידה העצמית. וזה משהו שמאוד קשה להתמודד איתו בתיכון, אבל אני לא יודעת אם לא צריך ללמד את קפקא בתיכון בשם כך, כי זה דווקא...
לא, אני הייתי...
זה הזמן המושלם ללמד כל ספרות.
נכון מאוד.
הנאורים זה הזמן לספרות גדולה, לפי דעתי.
לגמרי, רק לפתוח קבוצות תמיכה אחר כך.
נכון.
ללמד את זה נכון, זה באמת, לא ללמד את זה לא נכון.
לא יודעת מה זה ללמד את זה נכון, אבל בסדר, שיהיה ככה. אז לכנס שלכם קוראים קפקא חי בישראל, 100 שנה למותו של פרנץ קפקא. אתם תנסו לי לחלץ יום לפיתה קפקאית, דוקטור תמר סתר, כל הדבר הזה קורה מחר, בבאר שבע, בבית הסופרים. תודה רבה שבאת אלינו.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי. ביי.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אנחנו ממשיכים קפקא לציון 100 שנים למותו. בספר חדש, הזכות לשכוח, מדוע ביקש קפקא להישכח? שיצא עכשיו בהוצאת רסלינג, מבקש דוקטור נועם תירוש לקרוא את קפקא כמבשרה הגדול של השכחה ושל החירות הגלומה בה. עבור קפקא, הוא כותב, דווקא הזיכרון והניסיון המתמיד לזכור הם כוחות דקעניים, כוחות המבקשים להכפיף את האדם הזוכר למרותם. מול אלו עומדת השכחה ככוח משחרר, כוח היכול להפוך את האדם הקורס תחת עול הזיכרון לחופשי יותר. דוקטור נועם תירוש הוא ראש המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, וגם הוא ישתתף מחר בכנס קפקא שדיברנו עליו. שלום דוקטור נועם תירוש.
שלום, אהלן.
היי נועם. אז עכשיו כשיש הרבה מראות טריים כאלה שנצרבו לנו וממשיכים להצרב לנו בזיכרון, אנחנו בטח יכולים להבין היטב את העול שבזיכרון, ומצד שני, אנחנו כל הזמן מצווים לזכור ולא לשכוח, ולזכור שהיינו עבדים במצרים, ואתה גם מתייחס לסוגיה הזאת של השיבה באוקטובר בהקדמה שלך, שאני מניחה שאת הספר כתבת קודם, אבל פתאום הרעיון הזה של לשכוח הוא רעיון, אתה יודע, יש בו משהו מקומם.
נכון, תראי, אנחנו חיים בתרבות שהיא תרבות מעודדת זיכרון. התרבות היהודית בטח, המצווה לזכור נתפסת על ידי רבים כמצווה החשובה ביותר שיש לנו בתרבות שלנו. ולא צריך ללכת אחורה עד יסודות היהדות, זאת אומרת, אנחנו זוכרים כחלק מהישראליות. וטקסי הזיכרון, בימי הזיכרון, ימי השואה, זה חלק מרכזי בתרבות הישראלית שלנו.
אפילו סדר פסח שבא אלינו עוד מעט לטובה, זה הרעיון שלו בעצם, אנחנו יושבים שם כדי לזכור.
בהחלט, אנחנו מצווים ללמוד את הסיפור יציאת מצרים, כדי שלעולם לא נשכח אותו ונעביר אותו מדור לדור.
איך קפקא תפס את זה, את הזיכרון ואת השכחה?
תראי, פה אני נזהר. כי א', אני לא תופס מעצמי, אפילו שכתבתי את הספר, אני לא תופס את עצמי כאיזה קפקולוג מדופלם, וכששואלים אותי איך קפקא חשב על משהו, אני קודם כל פותח באיזושהי הערת הזרה כזאת.
אוקיי.
אני יכול להגיד מה אני חושב שהוא חשב, ואני חושב שברגעים רבים בכתיבה שלו, בין בסיפורים הקצרים וברומנים שהוא מעולם לא השלים, וגם ביומנים שלו ובמכתבים, הוא מתייחס פעמים רבות לחשש שיש לו מהעול הזה של הזיכרון. הזיכרון הוא מכביד עליו, הזיכרון עושה לו לא טוב, גם ביחסים האישיים שלו וגם ביחסים, בעולמות הספרותיים שהוא בורא עבורנו, ודווקא ברגעים שבהם הוא מרשה לעצמו לשכוח, או לדמויות בסיפורים שלו לשכוח ולהישכח, שם הוא מרמז לנו על איזושהי אפשרות של חירות. ואני הגעתי לנושא הזה בכלל מהעיסוק שלי בעידן הדיגיטלי ובזיכרון בעידן הדיגיטלי, ומתוך התפיסה שרואה בעידן שלנו את העידן שמאפשר זיכרון מושלם. אנחנו קוראים לו עידן הזיכרון הדיגיטלי המושלם. ובטח בחברה הישראלית, ובטח בעידן הזה של זיכרון דיגיטלי מושלם, האפשרות הזאת לשכוח הופכת להיות משמעותית בעיניי.
והאפשרות להישכח, זאת אומרת, אתה יכול, הזכות להישכח זה קצת דומה לרצון שלנו לפעמים להיעלם מהגריד. אין לנו אפשרות, אומרים לנו, להיעלם מהגריד, אין לכם את האפשרות לפרטיות, וזה סוג של וריאציה על הזכות שלנו להישכח. יום אחד אנחנו לא נהיה, ולא יהיה לנו זכר יותר. לא יהיה את הפייסבוק שלך, ויהיה את הוואטסאפ שלך, ומישהו שומר את זה איפשהו, ויהיה ארכיון.
נכון, נכון, והאמת היא שהזכות להישכח היא אחת הזכויות, אני קורא לזכות הזיכרון היחידה שמוכרת בחקיקה ובמשפט האירופי לפחות, והיום אם אתה אזרח אירופי, אתה יכול לפנות לרשתות חברתיות ולבקש מהם להשאיר תוכן שפרסמת בעבר, אם אתה חושב שהוא כבר לא רלוונטי לחייך או פוגע בך באיזושהי צורה, ובעצם הפסיקה האירופית מכירה בזה שיש לאדם איזשהו רצון אינטגרלי גם להישכח, ונותנת לנו כלים להגן על עצמנו מהבחינה הזו. אבל ברור, זה עומד במתח עם הרצון שלנו להיות זכורים ולהשפיע ושיזכרו אותנו אחרי מותנו, ויש פה מתח מאוד מאוד חזק.
למה, אתה חושב שקפקא רצה להישכח? ואם כן, למה?
אז זה בעצם מה שאני מנסה לעשות גם בספר הקצר. אני מנסה לתהות האם הרצון של קפקא להישכח, שהוא בעיניי ברור, זאת אומרת, קפקא ביקש מחברו, אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם, קפקא מבקש מברוד, בפתקים שברוד מוצא אחר מותו, שישמיד את כל הספרים שהוא מוצא ואת כל הטקסטים שהוא מוצא וכולי, בעצם קפקא ביקש להישכח. עכשיו, השאלה למה הוא ביקש את זה, היא שנויה במחלוקת. זאת אומרת, יש חוקרים שיבואו ויגידו, וברוד עצמו בא ואומר שהוא לא באמת התכוון, וגם אם הוא היה באמת מתכוון, ברוד אומר לנו, הייתי בכל זאת מפרסם את מה שמצאתי, כי מדובר באוצרות פסגת הספרות האנושית. אבל בעיניי, אני כן מאמין לפחות, או כמו שאני מבין את זה, קפקא כן הבין שיש פה איזשהו מימד של חירות מסוימת בשכחה הזאת, במרחב הזה של השכוח, והוא ביקש לעצמו חלק מהחירות הזאת, בהחלט.
זה בא לידי ביטוי, זה מעניין, כי זה בא לידי ביטוי גם בחיים האישיים שלו, וגם בספרות שלו, ואתה מראה בספר שלך איך כל מיני דברים שאפשר לעשות להם פרשנות, לא יודע מה, מרקסיסטית, או פרשנות מגדרית, או פרשנות סוציאליסטית, או פרשנות, או כל סוג אחר של פרשנות שעושים, אתה אומר, רגע, 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 אפשר את הדבר הזה, אם מסתכלים על הביוגרפיה שלו, אפשר להסתכל, לפרש את כל הדבר הזה דרך המימד של הזיכרון.
נכון, אני ממשיל את הדבר הזה לפרדס. זאת אומרת, קפקא מציע לנו איזושהי כניסה לפרדס, כמו המשל התלמודי המפורסם, והמפתחות איך להיכנס לאותו פרדס נעול, הם בידינו. זאת אומרת, אני לא חושב, והיום אני חושב שזאת גם ההנחה המקובלת בחקר קפקא רציני, שאין פרשנות אחת מקובלת לסיפורים שלו ולטקסטים שהוא השאיר אחריו, אלא שיש מפתחות רבים שדרכם אנחנו יכולים להיכנס ולנסות לפענח את הצופן הקפקאי הזה, אבל צריך גם לזכור שבמידה רבה הניסיון פענוח הזה שלנו הוא גם נידון לכישלון. זאת אומרת, יש פה כישלון שהוא מובנה מראש בתוך הסיסטם הזה של קפקא.
אבל יש משהו, איך שאתה מסתכל על דברים שמעורר, אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים את היצירות האלה, כולנו למדנו באמת את הפרשנויות האלה, חלקנו, כמו שאמרנו כבר בתוכנית הזאת, ממש בבית ספר תיכון, וחלק מהפרשנויות שלך הן ממש עומדות הפוך למה שאנחנו למדנו להאמין. למשל, אני מדבר על הסוף, סופו של הגיבור של המשפט, אולי היצירה הכי נלמדת שלו, אולי הגלגול בעצם יותר נלמדת, לא נכתיר אותן בתארים האלה, אבל אנחנו תמיד שוכנענו שזה סוף טרגי. כן?
נכון.
הסוף שלו הוא סוף טרגי, באים אליו, ובלי שהוא בכלל יודע למה המערכת דורסת אותו וגורמת למותו. כשלפעמים לא ברור לך בכלל האם האנשים האלה שגורמים למותו באמת מייצגים את המערכת, או שהם סתם אנשים שבאו ו...
נכון.
ואז אתה אומר לנו, לא, זה דבר חיובי.
אני מציע את האפשרות שזה גם יכולה להיות, שזה גם יכול להיות איזשהו סוף חיובי לסיפור. אני חושב שהפרשנות הזאת היא מגובה גם על ידי דברים נוספים בטקסט, כמו המפגש המפורסם שלו עם הצייר, טיטורלי, שמציע לו את האפשרויות השונות לזיכוי וכו'. אבל אני בעיקר חושב אני מנסה להציע עוד אפשרות. אני לא חושב שזה חייב לעמוד בסתירה, ואני לא חושב שהפתרון שלי הוא בהכרח הפתרון הנכון לחידה הזו. אבל אני בהחלט חושב שזה פתרון אפשרי. גם צריך לזכור שבסופו של דבר הסיפור, ספציפית המשפט אני מדבר, הוא נערך כסיפור נרטיבי על ידי מקס ברוד. מקס ברוד מצא את הפרקים השונים של המשפט, והניח גם הוא הבין, אני חושב, את הטקסט בצורה נכונה, אבל הוא לא ב-100% היה משוכנע שסדר הפרקים שהוא הציע הוא אכן הסדר שקפקא דמיין.
אבל באיזה אופן זה חיובי, המשפט, הסיום של המשפט?
אני לא יודע כמה יש לנו זמן להיכנס לזה, אבל בגדול הטענה היא שמוות הוא הזיכוי המוחלט, מכיוון שבית המשפט שוכח אותך בצורה מלאה. זה מה שמסביר לג'וזף קיי את הפתרון הזה של, של, של זיכוי מוחלט. ככה הוא קורא לזה בסיפור. זיכוי מוחלט זה הרגע שבו בית המשפט שוכח אותך לחלוטין. ופה האמת אני משתמש דווקא בקריאה של דלז וגואטרי, שאומרים שאין דבר כזה זיכוי מוחלט, כי זיכוי מוחלט זה בעצם מוות. אבל הנה, בסוף הסיפור מה שאנחנו רואים זה מוות. אז יכול להיות שיש פה איזושהי אמירה שהזיכוי המוחלט הזה בעצם, הגיבור האומלל של הסיפור, זכה לזיכוי המוחלט המיוחל שהוא השכחה.
מצד שני אתה אומר לנו כל הסיפור הזה הוא טרגי, מעבר לסוף שלו, הסיפור הוא טרגי בגלל אובדן הזיכרון, אפשר לפענח את הסיפור שלו כמישהו ששכח פשוט מה שהוא עשה, הוא לא יודע, לפחות לא יודע מה הוא עשה, נכון? אז יש לו איזה, נכון. יש לו איזה פער, איזה חור שחור בתודעה שלו, שלכאורה לפחות המערכת יודעת משהו שהוא עשה שהוא לא יודע, אנחנו יכולים לשאול נכון. האם באמת היה דבר כזה או לא, אבל אז אתה אומר לנו, האובדן הזיכרון, אי הידיעה, זה גם הדבר שגורם סבל בחיים, אבל זה גם האפשרות לזיכוי המוחלט.
אני חושב לפחות מה שאני מנסה להגיד בהקשר של המשפט, זה שאי הידיעה או האמנזיה המוחלטת הזאת שהוא סובל ממנה, הופכת לבעיה מכיוון שהוא כל הזמן מנסה להיזכר. הוא באיזשהו תהליך בלתי נגמר כזה לכתוב, אפילו יש איזה רגע בסיפור שהוא מנסה לכתוב לעצמו אוטוביוגרפיה, שתהיה מספיק מקיפה כדי להכיל את כל הפרטים הקטנים של חייו, והוא מבין שזאת משימה שהיא נידונה לכישלון בסופו של דבר, והוא לא עושה את זה. כלומר, יש פה, מעבר לשכחה עצמה ולעובדה שאתה לא זוכר מה עשית, מה שמכביד עליך, ופה אני גם לוקח את זה אלינו, מה שמכביד עלינו זה הניסיון לזכור כל הזמן ולהיזכר כל הזמן ולהיות חלק מאיזושהי תרבות שמקדשת את הזיכרון כמשהו שאנחנו חייבים לשמר.
אתה יודע, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אני חייב לשאול אותך, התחלנו עם השבעה באוקטובר, אולי נסיים איתו גם, אתה חוקר שינויים סוציו-טכנולוגיים ואת ההשפעה שלהם על זיכרון תרבותי. אני חושב בהחלט שהאירועים בשבעה לאוקטובר תואמים למחקר הזה, כולנו נחשפנו לכל מיני סרטונים, שהיינו שמחים מאוד אם מישהו היה נותן לנו זיכוי מוחלט מהם, לפחות בתוך הראש שלנו, אבל זהו, הם לא ילכו משם לעולם. ואני שואל את עצמי, לאור הדברים שאתה אומר, יש משהו טרגי, לא ביצירה של קפקא, יש משהו טרגי במוח האנושי. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אין לנו שום דרך מלבד כיבוי של המוח, שזה דבר טרגי כשלעצמו. אין לנו דרך להיפטר, אין לנו דרך להזדקות, אין לנו... מה בעצם אנחנו יכולים לעשות עכשיו עם התיאוריה הזאת? אם קפקא מלמד אותנו משהו, על משהו שאנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו, ועל האפשרויות שלנו להתמודד עם הזיכרון ואובדנו, אנחנו לא יכולים לעשות עם זה בעצם יותר
אנשים
מדי.
אנשים עושים סמים, שותים אלכוהול, אתה יודע, עושים מערכת, כל מיני דברים.
מה שכרוך, לא מעודדת כן. שימוש בחומרים בלתי
ברור,
חוקיים.
ברור, ברור. תראו, אני חושב שספציפית שנייה לגבי השבעה באוקטובר, זה אחד אני קורא לזה בשמו המפורש, זה אחד הג'נוסיידים היחידים, או הראשונים בהיסטוריה, שהועברו בפייסבוק לייב, כן? בלייב.
כן.
אם פעם המקרבנים ניסו לתשטש ראיות, פה חלק אינטגרלי לג'נוסייד הזה היה העובדה שהוא שודר בשידור חי, ואני חושב שהמחבלים האלה ידעו שזה הולך להיות צרוב בתודעה שלנו לנצח. אז מהבחינה הזאת יש לנו רגע מאוד מאוד ייחודי בהיסטוריה הזאת של זיכרון ומדיה, שזה מאוד מעניין, ועוד אני מניח שיכתבו על זה במשך שנים. לגבי ספציפית מה אנחנו יכולים לעשות עם המסר הזה של קפקא, אז באמת בסוף הספר אני מציע איזושהי הבחנה בין שכחה לנשייה. ולפי פרשנים שאני מסתמך עליהם, ההבדל בין שני הפרקטיקות האלו, ששכחה היא דבר שקורה באופן לא מודע, ונשייה היא בעצם הרגע המודע הזה שבו האדם מאמן את עצמו לשכוח כדי להתחיל מחדש. וגם אם אין לזה איזשהו מערך יישומי פרקטי שאני יכול להגיד לנו, זה לא ספר עזרה עצמית, אם זאת השאלה.
לא, זה לא מה שהתכוונו כמובן.
לא, אם כי הוא עוזר באיזשהו אופן. כמו שספרים עוזרים, כן.
למי שקורא אותו, ואני מקווה שאנשים יעריכו טיפה יותר את האקט הזה של שכחה, שאגב, הטרגדיה האמיתית היא שדברים שאנחנו שוכחים, אנחנו לא יודעים ששכחנו אותם. כי אם אנחנו באמת שכחנו אותם, אנחנו לא זוכרים אותם יותר.
אין דרך לצאת מזה, אין דרך לצאת מזה.
לא, זה קפקאי. זה הקפקאיות של עצמה.
לגמרי.
דוקטור נועם תירוש, אתה תדבר מחר גם בכנס קפקא חי בישראל, בבאר שבע. ההרצאה שלך קוראים לה קפקא חי בעבר על עול הזיכרון ושכחה כשחרור עצמי בכתבי קפקא. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
עכשיו, דרך הספר.
מה שכרוך, חזרנו לפינת דרך הספר, כפי ששמעתם, זו הפינה שבה צור שיזף מדבר איתנו על ספרי מסע, היום על בינינו הלבנטינים של בני ציפר, סיפורי מסע של ציפר, בין היתר למדינות השכנות שלנו. ביקור בהן כרגע נראה מופרך ואף מסוכן למאוד, ירדן, טורקיה, מצרים, אבל יש גם מקומות יותר מרגיעים, יוון, צרפת, הוא מנסה, כך הוא כותב שם, לתאר את הזר כאינטימי. שלום צור שיזף.
שלום וברכה.
הוא מצליח? הוא מתאר את הזר כאינטימי?
כן, מצליח בהחלט, והוא צריך לזכור שבני ציפר עושה פה כמה מעשים. דבר ראשון, הוא מתייחס אל עצמו בתור לבנטיני, שזה יפה, כי גם אני מתייחס לעצמי בתור כזה. זה ביטוי צרפתי, לאבנט, כאילו המזרח הקרוב. וצריך לזכור, וזה מגיע בפרק על מצרים, שמתחבר גם לפרק על צרפת, וזה שבעצם הצרפתים הם שהביאו את התרבות למזרח התיכון בעיניו, חוץ מהתרבויות הקודמות, כי הצרפתים אומנם כבשו את מצרים למשהו כמו 3 שנים, אבל בשלוש שנים שהם כובשים את מצרים, הם מצליחים למצוא את אבן הרוזטה, לפנח את צו החרטומים, להביא לשם רכבת, להביא לשם תרבות, להפוך את כל המקום הזה, לתת לו את הפסדה האירופאית, שמשם הוא מתגלגל והלאה. אבל חוץ מזה, מה שציפר עושה, הוא מסתובב בתור ציפר במזרח התיכון, והוא בהחלט נוכח בכל אחד מהדברים שלו, וכמו שהוא אמר לפני שבוע או שבועיים, כשיונתן ברגי עיין אותו בערב שם ברידינג, הוא אמר שלא באמת מעניין אותו הדרך נגיד, או העתיקות, או הדברים האחרים, מה שמעניין אותו זה הסיפורים הצדדיים, שהוא יוצא לדרך, הוא לא יודע מה הולך לעשות, אבל אז הסיפור הצדדי מושך אותו לתוך הדברים האחרים. והמסע שלו הגדול מתחיל בטורקיה, שזו מדינה שהוא מאוד אוהב, הוא מתייחס אליה בתור מולדת, למרות שכמובן הוא לא נולד שם, הוא נולד בארץ, אבל בכל זאת המשפחה שלו...
המשפחה, זהו, יש לו, אמא שלו נדמה לי משם, או אבא שלו.
אמא שלו היא לא בדיוק משם, אמא שלו, משפחה בעצם שהיא... באה והתיישבה באיסטנבול בראשית המאה ה-20, אבל הם לא באמת ממוצא טורקי, אבל עדיין, והם מדברים צרפתית בבית. כן. חלק מהפרנקופוניות של ציפר נובעת מזה שהוא אסף אותו שלושתיהם, גם הרומניה וגם נדמה לי היקית או משהו בדומה, שתיהם דיברו צרפתית, לא משנה מאיפה הם הגיעו, זאת אומרת, אחת בעצם חיה בטורקיה, ואחת מהארץ, אבל עדיין משם הצרפתית שלו, אבל יותר מהכל צריך לזכור שציפר הוא איש של המילה. מה שהכי מעניין אותו זה ספרות ותרבות וציור, וגם, אני חייב להגיד, גם יש לו המון, המון חושניות. הוא מאוד מעוניין גם בסקס, גם בפורנוגרפיה, וגם בצד ההומואי של החברות שבהם הוא מסתובב, הוא לא מכחיש את זה, להפך, הוא מאוד מציין את זה, והוא מלא ברגישויות. טוב, זה לא חוכמה, כיוון שאני קצת מכיר אותו, אז כל משפט שהוא כותב, אני שומע את ציפר גם מדבר עם האינטונציה שלו.
הוא גם טווס, אחרי הכל.
כן, אבל אני אומר שוב, היופי של הדבר הוא שהוא בעצם רוצה להגיד, חברים, יש פה תרבות גדולה. תפסיקו להסתכל כל הזמן על אירופה בתור מקור של תרבות, פה יש עושר ענק, נגיד הוא נוסע לטורקיה, אז הוא כל הזמן עסוק בדיון בענייני הספרות, והוא name dropper של משוררים, ושל סופרים, ושל אנשים שנאבקו, וכמובן שבתוכם יש את היהודים, והיהודים שחושבים את עצמם טורקים, אבל בעצם הם יהודים, והוא בכל מקום מחפש את העניין הטורקי, ויש לו גם משהו, כמובן מכיוון שהוא גם עסוק בהומואיות, אז זה נגיד הקטע שבו הוא נוסע לקוניה להיפגש עם ג'לאלדין רומי, ולספר את הסיפור שלו של עם שמס הטבריזי, שמס שם הטבריז והיה איש פשוט, והוא ג'לאלדין רומי, המורה הסופי הגדול והמשורר הענק, התאהב בו אהבה מוחלטת, ולפי הסיפור הם 6 חודשים הסתגרו בחדר וחקרו מה יש להם לגלות אחד אצל השני, ואחרי זה שמס נחטף על ידי התלמידים המקנים של ג'לאלדין רומי, ונרצח בדמשק, והוא נוסע לחפש אותו שם, ולא מוצא אותו, ושם ציפר מביא איזה כמה שורות נפלאות, שבו הוא אומר, שג'לאלדין רומי כותב, כשאתה לוקח 2 ציפורים, וקולה אותם בחדר, זה שיש להם 4 כנפיים, לא אומר שהן יכולות לעוף. ולא רק בשביל המשפט האלמותי הזה, הספר הזה יפה ושווה, אבל חוץ מהדבר הזה, חוץ מכל המדינות האלה שאמר שלא נוח להסתובב בהן, צריך לזכור שהוא גם מסתובב בארץ, הוא מסתובב בארץ והוא מסתכל על בעין, קודם כל מסתכל על הזרים, הוא מסתכל על הסופים בסכנין, הוא מסתכל גם על העניין הזה, על כל מישהו שונה, ויש לו איזה קטע שבו הוא יוצא בעצם למסע שבו הוא עוקב אחרי מרק טוויין, והוא אומר, הוא קורא למרק טוויין הישראלי הראשון. ולמה? כי מרק טוויין הוא חתיכת קוטר, הוא מסתובב בארץ והוא מקטר אותו דבר, שום דבר לא מוצא חן בעיניו, ובסוף הדבר העיקרי שיש לו להגיד זה שבעצם הוא רק רוצה לעזוב. הוא נוסע אל האונייה שמחכה לו בנמל, ומשם הוא יכול לברוח בעצם מהארץ הנוראה הזאת שהוא צריך לצאת ממנה. והוא עושה עוד דברים. הוא נגיד נוסע לירדן. כשהוא נוסע לירדן, אז בירדן הוא עושה עוד פעם. הוא נמשל, נגיד, הוא נורא מוכזב מפטרה. פטרה בעיניו, כל הדבר הזה של הלכת דרך המי הגס או מהאי העבר, לא משנה, המאי של מה שהוא קורא לו, הסיק הנפלא הזה שמוליך לקבר הנפלא שאנחנו מכירים אותו בתור החזנה, הוא אומר, מה זה שווה החזנה הזה? כל הפטרה הזאת עולה לא לספים, הוא לא מוציא, לא מוציא אתכם ביניו. הוא חושב שזה קשקוש מוחלט וחם מדי, והתרחנים אלה שיודעים קצת עברית, ושבט הבדול שאולי הם היו יהודים, ובן צבי כתב עליהם, אבל אז הוא מוצא איזה ארכיאולוגית שמספרת לאשתו, כי גם אשתו של ציפר ארכיאולוגית, שעובד מוזיאון הארץ, היא מספרת לו על איזה כתבים שמצאו באיזשהו מקום, וזה מוצא חן בעיניו. מה שציפר עושה, הוא כל הזמן מחפש את המילים. זה הדבר שחשוב לו.
הוא לא רק אבל מחפש את המילים, הוא מחפש את האנשים גם. אחד הדברים שאתה אומר, הוא מוצא ארכיאולוגית. הוא הרבה פעמים, זה באמת דומה, הוא הרבה פעמים האתר שאליו הוא מנסה להגיע, זה בן אדם, הוא צריך לדבר עם מישהו, הוא צריך לרעיין מישהו, הוא לא ילך לאתר.
הוא גם לא היה בן אדם שיכול להתפעל מהסלע האדום, נגיד, כי זה לא, זה יותר מדי גבורה וציונות, הוא לא מעוניין בזה.
לא, הסלע האדום, זה מה שנקרא, אוקיי, הגעתי לפה, אתם רואים שזה החפה בעולם, אז בואו אותי בשטיות שלכם, אני, מעניין אותי מה הדבר הנסתר הזה שלא ראיתם. מה שמעניין לציפר, אני לא חושב שזה אנשים, זה כמו הדברים הנסתרים ששכחו, כי בירדן למשל, אז הוא הולך והוא רוצה, הוא הכי חשוב לו להגיע למחבר, למה? כי במחבר, שם יהודית רקדה וביקשה שהגישו לה על טס את ראשו של יוחנן המטביל. עכשיו, יוחנן המטביל זה אבא של הנצרות, הוא הולך לראות איפה יהודית רקדה ועשו איזו אומנות גדולה בכל העולם, זה מה שמעניין אותו מכבר, הוא אפילו לא צריך להגיע עד הסוף, הוא צריך רק לראות את המקום, כדי שהסיפור הזה יהיה מול העין. הוא מוצא באיזה חנות ספרים באמן, הוא מוצא את סיימון לוביש, סופר ישראלי, אתם מכירים? אני לא. עכשיו, יש לו... עכשיו,
אבל אולי הוא גם ממציא, אני תמיד חושבת בבני ציפר, הוא מאוד משחקי, הוא יכול גם להמציא, תדע לך.
מצוין.
המצאות טובות. לא, גם לי לא אכפת, זה נהדר.
אבל הוא עושה גם דברים יפים, כי הוא נוסע למשל לוואדי סיר. וואדי סיר זה מקום שהוא כמה דקות נסיעה מאמן. מקום עמק נורא נורא יפה, מעיינות, עניינית, ויש שם את המצודה של טוביה, גם כתיבות בעברית, גם ארונות קבורה עצפים. במשפחת טוביה הייתה משפחה של כהנים, שבשלב מסוים החליטה לפרוש מעולם, מצא לעצמת העמק הזה, הסתגרה בו, עד שהיא פחות או יותר נעלמה. עכשיו, כל הדברים האלה, כל הדברים, שהוא לוקח את ירדן, שאני אומר לעצמי, וואלה, באמת ירדן, מהרבה בחינות, אני מאוד אוהב את ירדן, אבל אני אוהב אותה בעיקר בגלל הטבע, היא לא מדינה עם אין איזה, יש לה היסטוריות כמובן, יש את מדבה, ויש את משה, ויש את אהרון, וכל מיני דברים, הוא לא מתעסק עם כל הידוע, הוא מתעסק כן. עם איזשהו ממד של עומק, ממד של שוליים, והוא עושה את זה נורא נורא יפה. עכשיו, הוא לא עושה את זה רק שם, אחרי זה הוא עושה לקהיר, קהיר הוא בכלל נורא אוהב, קהיר הוא משוגע על קהיר, אבל הוא אומר, זה חתכת קיעור קהיר, זה חתכת אבק וכל הדברים האלה, וקהיר חוץ מזה, זה זכר, זה לא נקבה, זה הוא קהיר, זה לא היא קהיר, תסתכלו על העיר הזכר הזו, שהיא כל הזמן היא ככה, 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 וכל היום זה בזבוז בעצם, החיים בקהיר מתחילים בלילה, ואז מתחילים המועדונים, והוא הולך לפגוש את זה, ולדבר על זה, ולעשות ככה, ולעשות אחרת, והוא מסתובב בקהיר, ולומד עליה המון דברים מתוך אנשים, וכל עוד פעם, שוב, הוא הולך שם, יש לו חנויות ספרים ידועות, ששם יושבות כל מיני זקנות שמוכרות לו ספרים כבר פעם אחרי פעם, ומה הוא מחפש שם? הוא מחפש שם את מה שהוא יכול לקרוא, הוא קורא צרפתית, הוא לא קורא צרפות אחרות, מה שמעניין אותו זה למצוא את מי כתב מה על זה, ואיך זה תורגם לזה, וכל מיני דברים אחרים, וכמובן שהוא גם מחפש את היהודים, איפה היהודים, ומה בית הכנסת שלהם, ואיפה הם נקברים, וכל הדברים האחרים. זאת אומרת, הוא נע בתוך הלבנט, בתור גם תייר לבנט, אבל גם בתור היהודי שזז משם.
כן.
ואתה שומע בתוך כל המסע הזה, מין קובלנה ענקית על הישראלים האלה, שלא שמים לב איפה הם מסתובבים. הם נוסעים לטורקיה, אוקיי, הם נוסעים לשוק, לשתול שערות, הם הולכים ככה, הם יכולים לדבר קצת אולי על אבו חמיד ועל על כל ההרמונות וכל הדברים האחרים, אבל הם לא באמת, לא במוזיקה ולא בספרות ולא במאבקים, ולא במאבק נגיד בין חילוניות לבין אסלאם וכל הדברים האלה, הם מגיעים לירדן הישראלים האלה, הם הולכים לפטרה, זה מה שמעניין אותם. כשיש חיים מלאים גם באמן, גם מתים בוואדי סיר, וגם כל מה שקורה במקומות אחרים, וכשמגיעים לקהיר, הם עושים לפירמידות, ובאיזשהו מקום, בלי להגיד את זה, הוא אומר, סליחה, פירמידות, לפני 5,000 שנה, תתייחסו להווה, כי ציפר יותר מהכל, הוא בן אדם של ההווה, וכשהוא הולך ומדבר על הדברים האלה, ההווה זה מה שמעניין אותו, ולכן, כמו שיובל אמר, כשהוא מחפש את האנשים, הוא לא מחפש את המתים, הוא מחפש את החיים, וזה הדבר המאוד יפה ומאוד מעניין במה שהוא עושה, שבסופו של דבר הוא נוסע לצרפת. אתה אומר לעצמך, סליחה, ציפר, צרפת, בלבנט? ואז אתה אומר לעצמך, כן, נו, האיש בא מתרבות צרפתית, והוא חושב שצרפת ישפיע על הלבנט, ואז הוא מביא לנו אפילו עוד איזה סיפור עיתונאי קטן, שבו אהוד ואביב האנגיל, שניים מאורחי ומעצבי הארץ, אימצו איזה ילד אפריקאי, שהפליט נעצר, גרשו אותו עניינים, וגידלו אותו, ומוצא אותו בצרפת, בפריז, והם כותבים מכתב לאביבה ולאהוד, האמא ואבא שלהם, אנשים שאפעם לא עשו ילדים בתור עיקרון. ואז אני אומר לעצמי, שמה שהייתי ממש רוצה, זה שציפר ייסע לאפריקה.
תיקח אותו, תקשיב.
אני לא אקח את ציפר
לשום מקום. תיקח אותו עם מצלמה, ויש לכם, לפי דעתי, דוקו ריאליטי.
לדעתי להסתובב עם בני ציפר זה כיף. זה נשמע חוויה.
אני מרחם על ציפר, לא מרחם עליי.
תגיד, אבל...
אני מסתובב איתי, אני אהיה מזנטרופ, אני איזה שלא רוצה.
אולי אתה תשתנה.
חברים
טובים,
אני אסור לנסוע איתי לשום מקום.
אסור לנסוע איתך, אוקיי. לא, אז אני אסע עם ציפר.
תחשבו, בציפר, סליחה, באפריקה, גם בציפר. באפריקה יש סקס, יש אור, יש אנשים שחורים, יש תרבות, זאת יבשת מדוקת. אף אחד מהישראלים לא באמת מכיר את אפריקה, זאת אומרת, הישראלים לא מכירים כמה מקומות, הם לא מכירים את הארצות שמסביבנו, הם בטח לא מכירים את ישראל, כי הם עסוקים בלהפציץ את הארצות שליד, והם גם לא מכירים את אפריקה. אז אחרי שגמרנו לתאר את האזור הזה, אז נראה לי שהגיע שציפר ייקח את
עצמו. בסדר, בואו ניתן איזה זיכוי קטן לישראלים. רוב בני האדם נוסעים לכל מקום והולכים לראות את האתר התיירותי המרכזי, אנחנו לא כולנו...
נאכלים מקדונלדס.
בדיוק.
אתה בחור נחמד, וזה יפה שאתה מרחם על הישראלים. אני מזכיר לך שהישראלים הם רק בני אדם.
בדיוק.
ולכן, בואו נזכור שאנחנו... בדיוק, בואו נזכור שאנחנו...
אפשר לרדת על עצמנו, ואפשר גם להתממן, כמו שאתה אומר, להתייחס לספר של בני ציפר כאיזושהי הצעה. הצעה, אתם לא חייבים ללכת ולהיות בני ציפר בכל מקום, אבל אולי קצת לקבל בחיבה את הלבנטיניות הזאת ואת הרצון הזה.
איזה כיף, אבל אם כולם יהיו קצת יותר בני ציפר. קצת, קצת טווסים, קצת צבעונים, טיפה, טיפה, שלא נשתעמם.
יהיה פחות משעמם, זה בטוח.
נכון. צור שייזף, תודה רבה לך, דיברנו על הלבנטינים של בני ציפר, ספר שנשמע שכדאי לקרוא, תודה לך.
שבוע טוב.
להתראות.
עם זה אנחנו מסיימים, נכון מאיה?
בהחלט.
נגמר לנו הזמן בעצם.
נגמר לנו הזמן, מזל שיש לנו גם את מחר, ונוכל להיות פה גם מחר. תודה רבה ללי צדוק על ההפקה, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. בואו לבקר בבקשה בעמוד הפייסבוק שלנו, ניסים ונפלאות שם. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.